You are listening to Jaya Ashmore. You can find hundreds of meditations and talks on my websites, jayaashmore.org, jayaashmore.org, as well as opendharma.org, opendharma.org. All the recordings are offered in the tradition of generosity or dana, and your gifts are welcome. Thank you for listening.
היום באחת הפגישות, אני חושבת שהזמזום הזה זה מזה, נכון? מה? כן. טוב. סאונד עם זמזום. לא נורא שומעים, אבל גם אותי, גם הזמזום. אחת הפגישות היום, מישהי שאלה אותי מתוך, לא באמת, מתוך היכרות בעבר עם סוג אחר של אסכולה אחרת, אסכולה מסוימת של מדיטציה, והיא תיארה גם את את הטכניקה וגם את בדרך כלל תוצאה, את סוג החוויה. והשאלה הייתה מה פה, מה אמור. בעצם, מה אנחנו עושים? בלי? בוא נעשה ניסיון. לא? לא שומעים? לא. לא. כל ברור שם, נכון. אז מה אנחנו עושים כאן ולשם מה? מה בעצם, מה אומר לי ש-I got it, כאילו שאני בזון בכלל? אני מתה על השאלה הזאת, אני מתה על זה כשזה מגיע לזה. זה כמו מרגיע בי את המשהו שמבין שאף אחד כאן לא מומחה לשום דבר, באמת, ושכולנו כאן באיזושהי פנייה לחקירה מאוד עמוקה לגבי מה זה אומר שאנחנו כאן בכלל, בתור בני אדם. ויש הרבה מילים ששמענו, ועם חלקם יש לנו איזה הדהוד. להיות בן אדם שלם, או להיות חופשי, או להיות או להשיל אור שמקווץ אותנו, או לדעת איזושהי גדולה, שהאפשרות כמו לחדש את התאים, לחדש את העצמות, לראות את האפשרות לא להיות כבול במה שנראה לנו שזה הכל כרגע. ונראה לי פשוט הרבה הרבה כבוד, אם זה הכיוון, אז זה לא ברור, לא איך ולא איך זה נראה. אין לזה שיטה. וזה מזכיר לי תמיד את המורה שלי ליוגה, שכשפניתי אליה, ממש פעם ראשונה שעלה בדעתי, או שבכלל מישהי, וזו הייתה חברה קרובה שגילתה בדיוק סרטן במוח, גידול, אם אני יכולה ללמד אותה מדיטציה. רצתי למורה שלי, אם זה בכלל, והיא אמרה שלא, שאין מה ללמד את הדבר הזה. פשוט תשבי איתה, היא אמרה, פשוט תשבי איתה. זה לא, ואז היא אמרה, שזה תמיד שגור אצלי, אז היא אמרה שללמד מדיטציה זה, זה כמו לחשוב ש, שתמיד כשניצא עם הכלב, שצריך עם רצועה. תמיד צריך את הרצועה. שנפתח מין תלות. חייבים את הרצועה, אחרת אי אפשר לצאת החוצה. ואז הכלב שבנו, לעולם לא ידע שהוא גם יכול לקפץ בשדות. לא יהיה את האפשרות הזאת, כי תמיד יש 10 מטר או 15 מטר, וזה תמיד מושך באיזשהו רגע. ובכל זאת יש הרבה מילים, הרבה מה שאפשר להגיד. שיכול לעזור, ויכול לבלבל, או יכול לשרת אותנו קצת כמו רצועה זמנית כזאת שלא, שלא תמיד עוזרת, ואולי לפעמים מגבילה, ואולי מאיר. בסדר? אוקיי. אולי לפעמים הדבר הזה יאיר אותנו לזה שזה כבר לא מותאם, משהו שם כבר לא מותאם. ואני חושבת כאן על, או אני מרגישה, גם ככה, ביום השני, בשלב הזה, עם הגישה הזאת של, של לא בדיוק טכניקה, והרבה מאוד אפשור ורוך ולשכה ולראות מה. אני מרגישה את, את המקום של, של, של סדר, של איך סדר או, או איזושהי ידיעה או איזשהו איסוף, כמה זה כן תומך בנו, שאפילו כאן למשל סדר היום. רק זה, כמה אפשר קצת להישען אל תוך רק זה, הפיסות, החלוקות האלה של ה... של הזמן. ואיך בחיים גם השגרות, הרוטינות האלה יכולות להוות סוג של תמיכה או בהירות בתוך כל מה שקורה מבפנים ומבחוץ. אז סתם עולה לי בבית, במשפחה עם ילדים, אז יש את כל ה... 8 בערב, מה שאמור לקרות אז, או 6 בערב, מה שאמור לקרות כל ה... ואפשר להישען קצת, לעשות מין בתוך כל הקולות, בפנים, בחוץ. זה מה ש... לשם אני מכוונת. ויש גם את מה שקורה במשפחות ועם אנשים בכלל, כשאין את זה. איך הרגעים האלה של שבת בבוקר, שלא צריך שום דבר, ואיך הרבה פעמים מתנקז דווקא לשם השאלות או הקושי, ודווקא מתוך החופש פתאום מה יקר, מה יביא טוב, איפה להשקיע את המשאבים שיש, ולא להרגיש שזה ממש נוזל מהחריצים. זה לא שונה מלהוריד לכלב שלנו את הרצועה. אז הוא משתול, אז מה עושה? אולי הוא מתחבא פתאום מאחורי איזה שיח. זה לא, בכלל לא ברור, והוא לא יזוז משם גם. למה? או שהוא נעלם. או שהוא נושך את הילד של השכן, או כל מיני אפשרויות שם. ויש איזו כמיהה אותנטית מאוד, שזה יהיה ראוי, שנביא את, את הזמן הזה עם הכלב, או הזמן הזה שלא מוגדר, כמו פה, למשהו טוב, למשהו שהוא בכיוון, ואז מהו הכיוון, ואיך זה ייראה בכלל, איך מזהים את זה. אז אני מרגישה שיש הרבה רגעים כאלה בחיים, בחיי האנושות וגם בחיים כרגע וגם בחיים שלנו, שאנחנו מבינים, זה יכול להיות כמו מין, אנחנו מבינים כמה זה מורכב להיות בני אדם. וזה יכול להקל קצת על על השאלה הבוערת כל כך. ואם אני, יש איקס משאבים וככה זמן ואיפה אני שם אותם, איך, כדי להגיע. ופתאום, אוקיי, זה לא כזה, זה לא כזה פשוט לדעת איך להיות בן אדם או לדעת איך לחיות. ורק זה יכול להעיר, אולי כבר לשמוע את המשהו בלב, את המשהו של החמלה, של להכיר בדבר בנו שכל כך רוצה פשטות, וגם במחיר של רדוקציה, גם במחיר של השטחת החוויה קצת. זוג או פרד, אז שיהיה רק אופציה אחת, רק הדסייד ובלי טייל, ואז משהו יכול... כמו תנועה ראשונה, אנחנו לא לגמרי יודעים. ותנועה שנייה, אנחנו מאוד רוצים. ותנועה שלישית, זה לא פשוט ואפשר להרגיש את זה, להכיר בזה. וכבר משהו רחב יותר. אני לא יודעת אם זה קורה יותר לפעמים בשכיבה, אבל אולי קרה לכם שאתם שוכבים כאן ומישהו הולך מאוד קרוב לראש, יוצא, נכנס או יוצא, עובר. ורק הקרבה הזאת, כמו יש איזה... יהיו לי הרבה חיות כנראה בשיחה, אבל ממש יש איזה חרגון או איזה זוחל בתוכנו, שכמו בחדר מכונות כזה, פתאום אור ועוד אחד ועוד אחד וחלק מהבהבים, ואולי יש כבר קצת סירנות. רק מהדבר הזה. מישהו עבר, הרגשנו רגליים ליד הראש, וזה תוך שנייה גם עבר. ובמצב הזה של ערנות ושקט, זה יכול להיות מבהיל, וואו. ואז גם לראות איך, כמו אחד נכבה, עוד אחד נכבה, עוד אחד נכבה, כבר לא, כבר אין הבהוב, ולאט לאט מגיעה הרגיעה. זה יכול לקרות לנו גם, לי זה קורה הרבה, באזור שלי, של נהיגה לא כל כך מוצלחת של נהגים אחרים. כשיש שני מסלולים רק, ומישהו חותך וטס ממש ממול, ואז חוזר שנייה לפני. זה לא עובר, זה לא, אין זמן לתהות על הסיטואציה, פשוט כל האורות והבהוב וסירנות, ואז זה חוזר. אני חושבת שראוי לדבר על זה, כי ההאטה שלנו, אולי נרגיש את הדבר הזה, את השרשרת הזאת של את האפרטוס הזה, את המשינרי הזה הפנימי, שנכנס למצב של כוננות להגן על הדבר הזה, על החיים האלה, בלי שנגיד, בלי שההנהלה ביקשה, קולט שאפשר להרגיע, גם בלי ש... חדר מצב, בלי זה, בלי הדבר הזה. מצב נרגע. שאולי זה יכול, הדברים האלה, המעודנים שאנחנו מרגישים עם עצמנו, התרגשות, בלי המילה, בלי שקראנו לזה כאיזשהו אירוע, ורק ראינו איך... גם הרבדים, גם המורכבות, אבל אולי גם משהו של לסמוך על מה שלא עובר דרך הניהול, ולדעת שיש כזה בחיפוש שלנו של על מה אפשר לסמוך כאן. כאילו במי ניתן אמון אם לא ברצועה, או אם באופציה מדי פעם צריך רצועה, נניח. אבל כשאין, ממש להרגיש שיש משהו ער, חכם, יודע וחי, בלי ולפני הבנה, החלטות, שימוע. אז גם הזמנה לשים לב, כמו לרגעים ממש המינורים שבהאטה הזאת שלנו כאן, נחשפים, כי פשוט הם קיימים. ככה כמו שתיארתי או אחרת. וגם רגעים כן, רגעים של שמחה בלי סיבה. שוב, עוקף כזה. פתאום אלים, פתאום פרח, פתאום ממש אפילו לא זה. חיוך בלב על הפרצוף. משום מקום הזה. לא הבאתי איקס מאמצים לכיוון זה וחזר אליי משהו הולם. אלא סתם, ובכלל לא מתוך חוכמת הדרך, סתם. קרישנה מורטי מדבר על משהו, הוא קורא לזה creative energy, בפשטות, creative energy, והוא מדבר, בצורה מאוד... מורה רוחני פילוסופי מהמאה הקודמת, שבטח חלקכם מכירים או שמעתם, הוא מדבר בצורה מאוד מחמירה. אבל תמיד אני נזכרת, למשל, את המשהו שאני עומדת להקריא, שהוא דיבר באמת קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, וקצת אחרי השואה, והוא לא היה אדיש לכל ההתרחשויות, לכל הזוועות. אבל הוא לא היה בין הפוליטיקאים, הוא היה בין המתרגלים. אבל את השורש, של מה שמוביל לחסימות, שיכול באקסטרים גם להוביל לזוועות, הוא ראה סביבו. ואני חושב, אני מרגישה שהוא דיבר הרבה חוכמה והחומרה, לא היה לו סבלנות להתבחבש עם זה יותר מדי. ככה הוא כותב. There's a ceaseless conflict going on between what I am and what I want to be. Will this conflict, this struggle, bring about a change? I see a change is essential. Can I bring it about by examining the whole process of my consciousness, by struggling, by disciplining, by practicing various forms of repression? I feel such a process cannot bring about a radical change. Well, as he says, of that, one must be completely sure. זה לא מספיק. שהוא רואה את מה שלא עובד, את הכוחנות, את הקונפליקט, את המאבק, משמעת עצמית עם הדחקה. זה לא מספיק, שהוא מסתכל ורואה וזה סוג של obvious, כבר הוא התעייף, הוא כבר הוא אומר את זה שוב ושוב. הוא אומר שאנחנו צריכים, כל אחד צריך לדעת מה, כמו לעשות, כן. פעם נתתי את הדוגמה של הסרט הדבילי שראיתי אולי לא דבילי, על סרט נאורים כזה בתקופה שאני הייתי נערה של איזה מדען שמשתגע עם איזה מכונה ואיכשהו זה מגיע לידיים הלא נכונות וזה עומד להתחיל את המלחמה בין ברית המועצות לארצות הברית והמחשב הזה יודע ללחוץ על הכפתור וכל כזה ושני ילדים מקסימים וחכמים ניגשים ומחליטים שהם ילמדו את המחשב שנייה לפני הכפתור האדום הזה של השיגור שאי אפשר לנצח אז הם מריצים אותו ב-X-Mix, טיק-טק-טו מיליון, זיליון, טריליון פעם עד שהוא מבין שאין מצב של ניצחון, ואז הוא מחבא. זה עוד כזה. אבל הוא מבקש מאיתנו משהו דומה, כמו שנאמרתי. להבין ממש טוב מה לא. מה לא עובד באווירה הפנימית. מה הכוחנות הפנימית, לדבר על עצמנו, אל עצמנו ככה, ההתעלמות, שכמו צריך קצת למצות, וגם שם זה לא כל כך שונה מאותו חרגון. לא צריך לעשות הרבה, זאת אומרת, לא צריך לצאת למסע כמו שני הנערים האלה ולהגיד למחשב ותשחק ככה. אנחנו משחקים, ואם יש לנו זמן קצת להיות עם עצמנו, אנחנו חווים את המשחקים, נחשפים לבדיקות, לאקספרימנטציה הכנה, וגם לזו האוטומטית. אז אנחנו רואים שעם איזה טון של דיבור פנימי אנחנו יוצאים פחות טוב מאיך שהתחלנו. למשל. אז מה זה ה-creative energy הזה? אז זה הרבה מאוד רשות להוריד את את הרצועה ולתת לעצמנו להסתובב, לרחרח, לעשות סיבובים ולקשקש בזנב לראות מה כואב ושאין איפה לשים את זה. פשוט פה. היבלת הזאת. זה קצת בזמן שמשהו בנו מרגיש שאנחנו מבזבזים את הזמן, משהו רחב יותר, עם עיניים רחבות יותר ולב רחב יותר, רואה מה הדברים שקורים בינתיים מעצמם, ומה שם מרגיש קצת כמו creative energy, ומה שם מרגיש קצת כמו תוך מחשב שאיבד את הדרך, אולי משהו כזה. קראתי פעם, לפני כמה שנים, ספר של סופרת אמריקאית, אני דילרד, סופרת, כותבת על טבע, מאוד מאוד יפה. והיא נתנה תיאור, עכשיו אני לא זוכרת אם זה משהו שהיא, לא, משהו שהיא ראתה, שנעשה מתום לב, טעות נוראית, עם פקעת של סוג כזה של פרפר, עם כנפיים עצומות, ששמו את הפקעת בתוך צנצנת זכוכית. וכשהרגע הגיע של פריסת הכנפיים, בגלל שהם לא יכלו, לא היה להם מקום בתוך הצנצנת, אז הם בעצם נשבו, זה כזה דבר עדין, הם בעצם איך להגיד את זה? לא יכלו להתפתח. זה היה מין נחות כזאת. והיא כנראה ראתה את זה מקרוב, אני כבר לא זוכרת את הסיטואציה, אבל היא ראתה את זה קורה, ואז היא ראתה את את אותו זכר, פרפר, הולך, כי יש רגליים, עם גב כזה, בקושי סוחב את הכובד של הכנפיים השברות האלה, והולך לו. אז נשאר לי נורא חזק הדימוי הזה. שזה אולי דומה לרצועה. ואולי דומה לרצון הרבה פעמים שנסתמך על הרגליים שאנחנו יודעים שיש לנו ולא על הכנפיים שאנחנו לא בטוחים אם אי פעם נזכה לראות, אם אנחנו מכירים רק את הזחל. אז משהו מהחיים בבית שקרה לפני כמה ימים בלבד. חלק מהקסם הזה של החיים, שיש דברים שבמשך כמה ימים תופסים כזה נפח ואז נעלמים. אז מה שהיה, שהבן שלי הזמין חבר, בן שלי בן 10, הוא הזמין חבר אליו, והם יצאו למגרש ופגשו שם ילדים יותר גדולים קצת, וזה כמו היה פרק א', פרק ב'. בפרק א' היה סכסוך ודיבור לא יפה וקצת אלימות, וזה קרה בין הקטנים ובין הגדולים. והיו שם עוד אנשים, כולל הורים לא רחוק. שטויות, אלה שטויות שנעצר בזמן מספיק טוב. ופרק ב' הצעירים עברו למגרש, יש אצלנו שני מגרשי כדורגל, מגרש השני, שם לא היו אנשים, ולשם הגיעו הגדולים, והפרק השני הוא פחות נעים. מישהו, אחד מהגדולים, איבד את האיזון וממש יחטיף. ובמיוחד לילד שהוא לא שלי, שהוא לא מהיישוב, שהוא אורח. אז התגובה הראשונה שלי הייתה לפגוש קודם את הילדים שהגיעו הביתה וסיפרו, ובמיוחד הילד המאוד פגוע, כי ראיתי עליו שהוא עבר משהו מבחינתו קיצוני ומפחיד ומערער וגם כואב. ואחרי איזה מין תשאול כזה, ואת בערך תחושה שאני יודעת פלוס מינוס מה היה שם, אז דיברתי עם ההורים שלו, ואז כל אחד מההורים של הגדולים, כאילו קודם כל לבוא במגע עם... גם לא להשאיר אף אחד לבד שלא ידע, גם לערב ובצורה הכי טובה שיכולתי. ואז עלה הרעיון של סולחה, של להביא את ה... מה עושים במקרה שלפי דעתם של הצעירים חרג מהמקובל. והרעיון היה, מבין כל מיני דברים שעלו, להפגיש את הילדים עם ההורים. וגם היה לי איזה ניסיון עם זה פעם, שזה אולי קצת מביך ואולי קצת לא נוח, ושיש לזה תוצאות מצוינות. שכל אחד ככה גם מרגיש מוגן וגם מרגיש נראה וגם רואה את האחר קצת, וזה די מונע בניסיון שהיה לי של משהו אחר, ובכלל ניסיון חיים אולי, שזה די מונע שכזה דבר יחזור על עצמי. אפילו הרוח שטות של ההתחלה אולי כבר לא תהיה. שטות בעדינות. אז היה נראה לנו שאת זה נציע להורים האחרים, ונתתי לה דיבור לקרות בלעדיי. וההורים של הילד האורח ניסו ליצור קשר עם ההורים האחרים, ועבר עליי איזה יום עסוק שלא לא ממש ידעתי מה קורה, וכששוב חזרתי לתמונה ראיתי שהכל קצת יצא מאיזון, שבעצם ההורים האחרים מאוד לא רצו את זה, והדרך שבה זה התבקש כבר הרגיש ונחווה כאיום, ככוחנות, גרם להתגוננות, גרם לכעס. אמא אחת כבר אמרה לי שאסור אחת כבר תצטרך להיות בין המבוגרים תכף, אם הוא לא יפסיק. לא היה לי קל כמה שעות, ממש ביום שישי. ועם הלא קל הזה, ראיתי איך אפשר ואיך צריך להיפרד מהתוכנית תוכנית המקור. מכל תוכנית. אז בדיבור שלי עם כל אחד מההורים, ראיתי, הרגשתי, וגם עם עצמי, שיש איזשהו כאב, איזשהו קונפליקט, ושאפשר פשוט להשאיר את זה ככה. לא חייבים כאן להתקדם למשהו. ולהשאיר את זה ככה היה, אני עם הצער שלי, גם על מה שעבר על כולם, וגם מה שעבר על הילדים, ומה שאצלי נחווה. ואז כמו שהרבה פעמים קורה, שיש מין, יש מין כמו טעם רע, או איזה כאב, או איזה שפיץ, או איזה מרירות, חמיצות, משהו חד, שאין לאן לשים אותו. אין, אי אפשר להזיז אותו ימינה ולא שמאלה, לא אחורה ולא קדימה, והוא פשוט כאן. ואז הוא משהו, וזה בסדר. זה מה שזה, וכל התנועות של המיינד להביא לפתרון ולהביא לסדר, לשים את הדברים באיזשהו מקום שזה יכול להיות בסדר בעולם הזה, משהו, זה רק להיות עם זה. ויש כל כך הרבה מזה. יש כל כך הרבה מזה ש... בדרך שלנו. שנחוץ בדרך שלנו. איך היא אומרת את זה? באחד הספרים של פמה צ'ודרן, היא אומרת שהיה שלב עוד לפני שהיא פגשה את התרגול, אבל כשהחיים התחילו להתפרק, היא תלתה לעצמה על בבית את המשפט only to the extent that we expose ourselves over and over to annihilation can that which is indestructible be found in us. והיא מדברת באמת תמיד כל כך יפה על על היכולת של הלוחם הרוחני. פשוט להיות עם זה. השפיץ הזה או הטעם המר, שגם אולי על פי קרישנמורטי, שאנחנו כבר נחשפים לכל האסטרטגיות הנכשלות. ואז עדיין הכל לא ממש עובד, וזה שם, וזה שם, וזה שם, ודרך הזה שזה שם, וזה שם, וזה שם, אנחנו מגלים את כל מה שיש סביב. וזה יכול להיות שם, וזה גם יכול לעבור, ולא להשאיר שום דבר. מה? השמדה. כן. Only to the extent that we expose ourselves over and over to annihilation, במידה ואנחנו חושפים את עצמנו שוב ושוב להשמדה הזאת, can that which is indestructible be found in us. רק ככה הדבר שלא ניתן להשמיד, לפרק, נחשף. בדרך לכאן, באוטו, שמעתי הקלטה של פמה צ'ודרן בפעם הראשונה, וגיליתי שיש לה גם קול, לא רק דפוס. זה... קצר ויפה, והיא סיפרה שם סיפור, הנושא, זה היה רעיון קצר, והנושא היה חרטה. והיא דיברה מאוד, בצורה כל כך נוגעת, על החרטות שלה בחיים. לפני התרגול ותוך כדי התרגול, טעויות וחרטות. והמקום הזה שנשאר, שאי אפשר לעשות עם זה שום דבר. ואז היא נתנה דוגמה של, אני לא שמעתי עליו, של הדלאי לאמה. שסיפר על חרטה, על מקרה קיצוני של נזיר שביקש ממנו את הברכת דרך לעשות תרגול מסוים במסורת שלהם, והוא לא נתן לו, אמר שזה תרגול שמתאים לאדם צעיר יותר, והוא לקח את חייו, אותו נזיר. כן, סופרייזינג. הוא לקח את חייו, כי הוא רצה להיוולד, שוב, ולהיות צעיר, ולעשות את התרגול הזה, ככה פמה מספרת. והיא מספרת ששאלו את הדלאי לאמה, האם החרטה הזאת עוד שם? וזה כל כך יפה, גם כל כך התחברתי עם זה, שהתשובה לא הייתה אוטומטית, שהוא לקח מן רגע, וזה הרגיש, זה עוד שם? הוא אמר, כן, זה עוד שם. כן, משהו מזה עוד שם. ודרך זה, אני מתחבר עם כל מי שיש בו חרטה. זה ככה קצת שוב מחזיר אותי למטבע הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים שיצא. אני לא יודעת אם בעברית, אם זה זוג או פרד, איזה מהם אנחנו רוצים, אבל באנגלית זה heads, כן? ואיך גם ה-tails מגיע. זאת אומרת שהחיים לא באמת נותנים לנו לשטח ככה. ובדיוק הדבר שהיינו מוכנים לעשות סולחה או להביא לדברים חמורים יותר, או רצינו להאשים או להעביר או לבלוע או להדחיק או לקבור או מה שלא רצינו, נשאר. ומשם אנחנו מתחברים לכל אחד. לכל אחד דרך המשותף. אז עוד סיפור אחד קטן, כי היה לי באמת שבוע עמוס לפני שבאתי, אבל עמוס בכל מיני דברים. וביום חמישי בבוקר היה לי קצת זמן, פתאום. ויצאתי על אופניים כי היה חם. ללכת, אז רציתי גם את הבריזה קצת. ואני גרה ליד אזור של ממש המושב ליד פארק הדולם, שזה שמורה גדולה. ויצא לי, קרה לי דבר שממש לא הייתי מדמיינת. הייתי לבד וראיתי, הייתי על שביל, לא טרק, לא על שטח, על צלול. ובתוך העיכול ראיתי, לא יודעת, צבי או אייל חוצה. והוא חצה ואז הסתיר אותו איזה חורש קטן. אז מהר פידלתי להגיע לשטח הפתוח וראיתי אותו או אותה בדילוג המדהים הזה, הליפינג הזה. חוצה את השדה החרוש הזהוב של החיטה, מגיע לרצועה של גפנים ונעצר קצת מתחת לאחד הגפנים, ואז ממשיך אחרי הרצועה הצרה הזאת, היה גבעה עם חורש וסלעים. אז מרחק כמו ממני לקצה, ואולי קצת יותר, טיפה יותר. ואני עצרתי כמובן, לא זזתי. והוא עצר וסובב אליי את הראש, והתחיל להשמיע קצת קולות. עכשיו, בכלל לא דמיינתי שיש כזה דבר. ולא ידעתי מאיפה הצליל הזה בא, ואני לא אנסה. אבל זה היה משהו, האם זה משם, ולא היה שם שום דבר באזור. ואז שוב, הוא ממש הסתכל עליי, ולא ידעתי אם אני... זה מין רגע כמו שהמילה הודיה, או המילה וואו, או לא הגיעו. זה היה מין רק כזה. ואז התחלתי לדבר חזרה, כי ממש לא ידעתי מה אמרתי, אני איזה יפה ומקסימה ואני אוהבת אותך ותודה וכזה, הכל, ואולי 5-10 דקות. ואז היא המשיכה ואני המשכתי, זה כבר היה עכשיו, אני חייבת לספר לילדים. ואז אחותי גילתה לי אפליקציה של אבחון שאפשר להבין איזה סוג של צליל זה היה. ולא הספקתי, אבל באותו לילה, לא סיפרתי עוד לאף אחד, זה היה, כולם ישנו, ואני שמתי אוזניות למחשב, וניסיתי לשמוע מין בייטס כאלה של סאונד. אז לא הגעתי לזה, אבל הבנתי שזה לא מתחום החיזור, וזה לא מתחום האמא שמנסה משהו עם התינוק, זה לא... שללתי כל מיני אפשרויות. לפי דעתי, זה היה פנייה לחברה. אבל יכול להיות שאני כבר עברו, זה היה יותר מ-24 שעות. מה שנשאר זה, מה, זה המשהו הזה שנשאר, שאנחנו לא יודעים לקרוא לו בשם, ושאני חושבת שהחיים נותנים לנו הרבה מתנות כאלה, שזה כל כך ברור שזה לא... קשור רק אליי, אבל זה לא מתעלם ממני, שכל העולם שם וגם אני. אולי כמו שזה בן אדם קטן מופיע מתוך הגוף החוצה. ועוד דברים הרבה יותר מעודנים של פליאה. ששוב מחזירים ל... אולי להערכה הזאת שזה גדול יותר, וגדול יותר מרק החיים האלה, מרק משהו שמקבל את הנוסחה אליו. תודה רבה להקשבה. נשב כמה דקות.